בפרשתנו, פרשת כי תישא, הקדוש ברוך הוא מלמד את מצוות השבת, שביתת השבת. לאחר שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל להביא מחצית השקל, לאחר שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו לעשות את הקטורת, את הכיור נחושת, לאחר שסיימנו ללמוד את פרשת כלי המשכן ובגדי הכהן הגדול, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמרו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדשכם. מסביר רש"י הקדוש בשם חז"ל, כי אות היא ביני וביניכם לדעת לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדשכם. האות היא לכל באי עולם, לכל אומות העולם, שהם ידעו ויבינו שרק אתכם קדשתי ובחרתי להיות העם שלי, העם סגולה, כאשר הם יראו שרק אתם מצווים על שמירת השבת, יבינו כולם מי העם הנבחר, במי השם בחר להיות לעם סגולה מכל העמים. חז"ל הקדושים לימדו אותנו במסכת שבת, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מתנה טובה יש בבית גנזי, ושבת שמה. לך והודיעם לבני ישראל, לך תודיע לבני ישראל. הגמרא אומרת, מכאן לומדים שכל הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. מניין? שרואים שהקדוש ברוך הוא מצווה למשה רבינו, לך ותודיע לעם ישראל על המתנה המופלאה שנקראת שבת. אך את שבתותיי תשמרו, כי אות היא ביני וביניכם לדעת, כי אני השם מקדשכם. מהו האות הגדול? מהו המתנה המופלאה? אז נסביר כמה וכמה דברים בשילוב עובדות וסיפורים מעניינים מגדולי ישראל. ראשית, נספר על מה שהיה בתקופת רבי שמעון סופר, רבי שמעון סופר, זכותו יגן עלינו, שהוא היה הרב של העיר קרוקה. הרב של העיר קרוקה הוא היה בנו של מרן החתם סופר, זכותו יגן עלינו. הוא היה הרב של העיר קרוקה, ובזמנו הגיע לבקר הקיסר האוסטרי פרנץ יוזף, שהיה ידוע כקיסר אוהב ישראל גדול, והוא בא לבקר גם בקהילה היהודית, והיה הכנה מאוד מאוד גדולה שהקיסר האוסטרי מגיע לבקר. הוא רצה, הוא ביקש לבקר בבית הכנסת שהיה נתון תחת לשלטונו. ואז היה נהוג שבכל מקום, בכל מקום ציבורי, בכל מקום דתי, בכל מקום שמסמל את חלק מהשלטון של המדינה, היו צריכים לתלות את התמונה של הקיסר. זה היה חלק מסימני השלטון. גם בבית הכנסת, בפוסדור בית הכנסת, איך שהיו נכנסים, הייתה תלויה ועומדת תמונה גדולה של הקיסר. כאשר הכינו את הביקור של הקיסר, וכולם כבר היו דרוכים, הקיסר צריך להגיע עם הפמליה הגדולה שלו, יד נעלמת, כנראה של אחד משונאי ישראל, באה ותלשה את התמונה של הקיסר והעלימה אותה. אף אחד כמובן לא יבחין בכך, אבל איך שנכנס הקיסר, כבר נודע לו שהתמונה הוסרה. וכשהוא נכנס מלווה עם קום הפמליה, מלווה ברבה של קרוקה, הגאון הקדוש רבי שמעון צויפר, זכותו יגן עלינו, הוא פנה אליו ושאל אותו, האם זה נכון שתלשו את התמונה, הסירו אותה, דווקא מתי שאני בא פה לבית הכנסת? כנראה אותו מי שהוריד את התמונה, המטרה שלו הייתה להביך את רבה של קרוקה ואת כל הקהילה, הקהילה היהודית, כדי שהקיסר ינזוף בהם ויחס עליהם, על המרידה הגדולה ועל הבגידה במלכות. אז הוא שאל אותו הקיסר את הרב, האם זה נכון? דווקא עכשיו? רבי שמעון צויפר, שלא היה מוכן בכלל השאלה הזאת, כי הוא לא ידע מהדבר הזה, הביט והסתכל על המקום מכאן שהייתה התמונה עומדת, ובאמת נכון, הוא נוכח לראות שבאמת הסירו את התמונה. הוא לרגע נדם ואיבד את אשתונותיו. אבל סייעתא דשמיא עלתה בידו, והקדוש ברוך הוא נתן לו תבונה, כמו שידוע שחכמי ישראל אמרו שרב בישראל צריך, חוץ מארבעה חלקי שולחן ערוך, הוא צריך גם עוד חלק חמישי, שהחלק החמישי זה חוכמה ובינה יתרה שרב בישראל צריך שיהיה לו. כמו למקרה הזה, רב שמעון צויפר לא איבד את אשתנותיו, ומיד אמר לה הקיסר, כבוד הקיסר יבין שבכוונה הורדנו את התמונה לכבוד הקיסר. מה הפירוש? בוא אני אסביר לכבוד הקיסר. אנחנו היהודים מצווים להניח תפילין מדי יום. והיה לאות על ידך או לתוטפות בנייניך. כל יום יהודי צריך להניח את האות שמעידה על הקשר שלו עם בורא עולם, על כך שהוא מצעיר שיש בורא עולם, שמשגיח על העולם וברא על העולם. יהודי מניח תפילין בעצם מסמל, אני מאמין במה שכתוב בתוך התפילין, שמע ישראל וכל הארבע פרשיות. אבל כשמגיע יום השבת, אף יהודי לא מניח תפילין. מדוע? כי ביום השבת יש כזאת קרבה לכל יהודי, קרבה כל כך קרובה לבורא עולם, שלא צריכים להניח אות וסימן להעיד על הקרבה שלנו. היהודי כל כך קרוב לבורא עולם, בורא העולם מגיע אלינו מדי שבת, מתנה מופלאה יש לו בבית כנזיו ושבת שמה. מהי המתנה? זה מתנה שהקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו בקרבה שהוא לא מתקרב כל ששת ימי המעשה. הוא נותן לבן אדם נשמה יתרה ואור גדול של התגלות אלוקית שיש בכל נשמת האדם. כל יהודי זוכה לה ביום השבת, ועל כן אנחנו לא צריכים להעיד על שיש לנו קרבה לקדוש ברוך הוא. הקרבה כל כך גדולה שהיא מעידה בפני עצמה על הקשר שיש לנו עם בורא העולם, ולכן לא צריכים סימן. סימן צריכים לשים כשהקרבה היא לא גדולה. כשהקרבה היא כל כך גדולה, כשהמלך מגיע לשכום בתוכך, כשהמלכה מגיעה אלינו, לא צריכים שום סימן. ולכן לא מניחים תפילין ביום השבת. וכך אמר רב שמעון צויפר מקרוקה לקיסר, יבין כבוד הקיסר, לכבודו עשינו את זאת. הורדנו את התמונה, כי כל ימות השנה, כאשר הקיסר נמצא רחוק מאיתנו, אנחנו צריכים תמונה שתזכיר לנו שהקיסר ירום עודו, הוא מושל, ותחת חסותו אנחנו חוסים. אבל כאשר הקיסר מגיע אלינו, אין זה כבוד שיהיה תלוי תמונה. הקיסר מגיע ואנחנו רואים אותו פנים מול פנים. לא צריכים תמונה, הקרבה היא כל כך גדולה. וכך הוא בחוכמה ובסייעתא דשמיא הצליח להניח את דעתו ולפייס את הקיסר. ולא רק לפייס, אלא לקשור קשרי אהבה וחיבה אליו. אבל אגב, הוא נתן לנו הסבר מיוחד על האות שהקדוש ברוך הוא אומר, אך את שבתותיי תשמרו, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני השם מקדשכם. מהו האות? האות זה הקרבה המיוחדת. אותו זוכה כל יהודי לחוש, כאשר השבת פורסת את כנפיה, כאשר מדליקים את נרות השבת, מרגיש כל יהודי כאין הרגשה של אור וקרבה מיוחדת אל בורא עולם. בורא עולם נמצא בתוכנו, שולח את מלאכיו הקדושים, מלאכי השרת שמלווים את האדם מבית הכנסת אל ביתו, והוא מוצא שולחן ערוך, מיטה מוצעת, נרות דולקים, כל אחד מרגיש אהבה וקרבת השם לטוב, ורצון ותשוקה להיות מעבדיו הנאמנים, מבניו של בורא עולם, לשמור את מצוותו, מצוותיו ולהגות בתורתו. היה אומר אחי המהר"ל, זכותי הגן עלינו, היה אומר שאחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו גם בגלות שבו אנחנו נמצאים, כאשר אין בית מקדש, כאשר הקדוש ברוך הוא כביכול מסתיר את עצמו מאיתנו, כאשר לא רואים גילוי שכינה במורה, מדי שבת בשבת יכול היהודי לראות כאין סוג של נבואה כמו שהייתה בזמן בית המקדש. אומר אחי המהר"ל, זכותו יגן עלינו, שכל יהודי מרגיש איך שהשבת נכנסת, שיש איזה אור מיוחד, איזה, אי אפשר לתאר את זה במילים, אבל היא הרגשה מיוחדת שלא מרגישים כל ימות השבוע. מצד אחד הולכים להתפלל, והתפילות המיוחדות, והמאכלים, והבגדי שבת, וכל האווירה ברחוב, כל יהודי מרגיש איזה טעם, איזה אווירה מיוחדת, שיכול כל יהודי, גם בדרגה הנמוכה, לחוש שהאור הזה, זה אור שכאין נבואה שניתנת לבן אדם. דרכו היהודי מרגיש שגם בזמן הגלות הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, בגלל שלא יכול להיות שאם השבת היא לא שבת אמיתית, שיש כזה אור והרגשה מיוחדת. אין זה אלא שהשבת היא שבת שבו הקדוש ברוך הוא בא אלינו, והתורה היא תורת אמת, והקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אלינו, וזו הרגשה של קרבת אלוקים לטוב. כך היה מסביר הגאון רבי שמעון סויפר, זכותו יגן עלינו, את קדושת השבת. ידוע שהחפץ חיים, זכותו יגן עלינו, נתן הסבר מיוחד מה זה נקרא האות ביני וביניכם לדעת כי אני השם מקדשכם. פעם החפץ חיים בא להוכיח יהודי שלא עלינו, רחמנא ליצלן, היה מחלל שבת. הוא בא אליו והוכיח אותו, איך אתה לא שומר את השבת הקדושה? אמר לו היהודי הזה, אליי אתה בא להוכיח, אני כבר רחמנא ליצלן שקוע בכאלו חטאים, רחוק מהשם, אז בדיוק השבת היא תקרב אותי להשם. אמר לו חפץ חיים, חס וחלילה לומר כך. בוא אמשיל לך משל. משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו חנות, שעל החנות בחלון הרעבה, למעלה מחלון הרעבה, יש שלט שבו כתוב את השם של החנות. כל אחד יודע שהחנות הזאת, מה שכתוב בשלט, זה בעצם מוכרים בחנות. מה קורה אם הבן אדם נוסע לחוץ לארץ לשבועיים, סוגר את החנות, והחנות סגורה. מגיעים אנשים, הם רואים שהשלט עומד, החנות סגורה, כנראה בעל הבית נסע, הוא לא יכול לבוא היום. מחר הם גם רואים שהשלט נמצא, החנות סגורה, כנראה בעל הבית נסע לכמה ימים, שבוע, שבועיים. אחרי שבועיים רואים את החנות שוב פתוחה, הם מבינים שבעל הבית חזר. אבל מה קורה אם בעל הבית הוריד את השלט, אז כל בן אדם שמגיע ורואה את החנות סגורה מבין, כנראה בעל הבית סגר את החנות לגמרי, פשט את הרגל, או שסגר את החנות והולך לעבור בעלות, העובדה היא שאין שלט. זאת אומרת, כל זמן שיש שלט למעלה, השלט מוכיח שעדיין בעל החנות הוא בעל החנות, והחנות עדיין הולכת להיפתח. למרות שהיא סגורה, היא תיפתח יום אחד. אמר החפץ חיים לאותו יהודי, למרות שאתה מעיד עליך שאתה שקוע בחטאים, ואתה לא שומר על מצוות השם, אבל כל זמן שהשלט נמצא, מהו השלט? כי אות היא ביני וביניכם לדעת, כי אני השם מקדשכם. השבת היא כן שלט. שאדם שומר שבת, למרות שחז וחלילה, הוא נכשל בחטאים, למרות שהוא לא שומר על כל המצוות האחרות, אבל עדיין הוא מעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי הוא שבת, כלומר הוא מעיד על בריאת העולם. אז הוא מעיד שעדיין הוא יהודי, יכול להיות שהחנות שלו סגורה, הוא לא שומר את כל המצוות, אבל הוא בעזרת השם יחזור לחנות, כל זמן שיש את השלט, אבל אם גם את השבת הוא לא שומר, אז חס וחלילה הוא כבר נעל את החנות לגמרי, ואז הוא מעיד שחס וחלילה אין לו שום קשר עם בורא העולם. היה מסביר הרב הקדוש בעל הבית אברהם מסלונים, זכותו יגן עלינו, היה מתאים ומסביר את הדברים. מה הכוונה שהתורה אומרת, אך את שבתותיי תשמורו, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני השם מקדשכם. הגמרא אומרת, מתנה טובה יש בבית בנזי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, מתנה טובה יש בבית בנזי, באוצר שלי. ושבת שמע, לך והודיעם. למה תלך ותודיע? היה מסביר הרב הקדוש בעל הברית אברהם מסלוני, זכותו יגן עלינו, מסובר על הצדיק, הרב הקדוש, רבי שמלכה מניקלשבורג, זכותו יגן עלינו, שפעם אחת בא אליו, אני, ובכה את לו בדלת ואמר לו, תדע לך, אני ממש הולך למות מרעב, בניי ובנותיי מחכים לפת לחם, אין לי איך לפרנס אותם, בבית קר, כלום, אין לי איך לחמם. ריחם עליו מאוד, אבל אמר לו הצדיק רב שמלכה מניקלשבורג, גם אני נמצא באותו מצב, אין לי אפילו כלום לתת לך, אני מרחם עליך. אבל לרגע אחת הוא חשב, רגע, יש לי את הטבעת של האישה שלי. הלך מיד למגירה, נתן לו את הטבעת, ואמר לו, קח את הטבעת הזאת, לך ותמכור, תמכור את הטבעת הזאת, ויהיה לך כסף, תוכל לקנות דברי אוכל, בגדים, תוכל להשיק את הבית. הלך האיש בשמחה. כשראתה הרבנית של רבי שמלכה מניקלשבורג, שהוא הלך ונתן את הטבעת שלה, היא אמרה, אוי ווי, מה נתת? את הטבעת עם היהלום. אתה יודע כמה שווה היהלום? קיבלתי את זה בחתונה. איך נתת כזה דבר? אתה יודע כמה זה שווה? אמר רבי שמלכה מניקלשבורג, כך. הוא פתח את הדלת, זרץ מיד, ורדף אחרי העני. וחזר הביתה. כשהוא חוזר הביתה, שאלה אותו הרבנית, איפה אתה בת? לא, אצל אני, אז למה רצת אחריו? מדוע רצת אחריו? לא, אני רק אמרתי לו, שידע להעריך את הטבעת, שיש שם יהלום, שלא ימכור אותה בזול, שידע למכור אותה במחיר הוגן. לא רציתי שיעבדו עליו. זה היה הדרגה של אותו צדיק. הוא הלך ורץ על העני, לומר לו, תדע לך, אל תמכור את זה סתם, יש בזה טבעת יהלום. הסביר הרב הקדוש בבית אברהם מסלונים, הקדוש ברוך הוא, נותן לנו מתנה מופלאה, קרבת אלוקים. בכל ימות השבוע שאדם רוצה להתקרב להשם, הוא צריך לעשות פעולות גדולות כדי לחוש דבקות וקרבת השם. צריך ללמוד תורה ברציפות, הוא צריך לעשות מצוות, להתפלל. בשבת, אדם לא צריך לעשות משהו מיוחד. עצם זה שאתה שובט ממלאכה, אתה מענג את עצמך בדברי אוכל, בגדים נקיים, בית נקי, אוכל משובח. עצם זה אתה כבר מקבל קרבת אלוקים, אור מופלא, מתנה מופלאה שהקדוש ברוך הוא מגיע אליך ומחבק אותך, והמלכה נמצאת אצלך. אמר הרב הקדוש רבי תברום מסלונים, לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מתנה טובה יש בבית בנזי, בשבת שמה, לך ועודיין, שלא ימכרו את זה בזול, שלא חז וחלילה ידעו, יזלזלו בערך של השבת, שידעו כמה שווה הקדושה של שבת קודש. נסיים בסיפור נפלא, אותו סיפר רבה של העיר צפת, רבי שמחה קפלן זצ"ל, שהיה רב של העיר צפת לפני הרבה שנים, סיפר את זה בימים האחרונים לחייו. הוא סיפר את הסיפור הזה, גילה סוד מופלא לבני ביתו, מה שהיה לו עם החפץ חיים, זכותו יגן עלינו. מהסיפור הזה גם נבין עד כמה צריכים לחכות לשבת המלכה. הוא סיפר, היה זה בימי בחרותי בישיבת מיר, למדתי במיר, וכידוע אז לא היה פנימיה, כל אחד היה יושן בבית של אחד מבני הקהילה, בני העיירה, לפעמים זה היה באותו בית כל יום, לפעמים כל יום, כל בחור היה הולך לישון במקום אחר, הוא היה הולך לישון בבית של אחד מהקהילה, והיה יום שישי אחד, בבוקר של יום שישי אחד, הוא שמע את בעלת הבית אומרת לבעלה, לבעל הבית, אתה הולך לנסוע עכשיו לעיר הגדולה, אני מבקשת ממך שתהיה כבר בחצות היום, תהיה בחזרה בבית. אל תאחר. והיא התחננה אליו ממש, אני מבקשת ממך. טוב, הבעל יוצא, ושמגיע קרוב לחצות היום, היא עומדת כבר בחלון הבית, ומסתכלת על השעון, אוי, בעלי לא הגיע, בעלי לא הגיע. היא מתחילה להילחץ, והיא הולכת הלוך ושוב, מסתכלת עוד פעם, מהצד הזה, מהצד הזה, הוא עדיין לא בא, מה קורה לו, למה הוא לא בא? והבחור שאל את בעלת הבית, למה את כל כך לחוצה? הרי יש עוד כמה שעות עד שמגיע השבת. את צריכה אולי איזה משהו, אולי אני יכול לעזור לך מה שבעלך צריך לעשות, אולי אני יכול לעשות במקומו, אל תלחצי. היא אומרת לו, לא, לא, אני חייבת לספר לך. אני אספר לך מה קורה. ואז מספר רב שמחה קפלן, הגאון רב שמחה קפלן, מספר מה שאמרה לו בעלת הבית. מדוע היא כל כך נלחצת שבעלה ישוב למהר הביתה. ואז היא סיפרה ששנים לא היה לה ולבעלה, לא היו להם ילדים, לא זכו לפרי בטן. ועשו תפילות נוראות, תפילות נוראות, שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותם בזרע של קיימה. ועד שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתם, ולעת בגיל מבוגר נולד להם הבן היחיד שהם סמכו כל כך איתו, והוא גדל, כשהוא נהיה ילד גדול בן 10, הוא חלה חולי, מחלה נוראה, שהרופאים הרימו את ידיהם מהמחלה הזאת, עד כדי כך שהם נסו איתו בווינה, לעיר המפורסמת ששם יש בית הרפואה הגדול, והרופאים אמרו אין מה לעשות, המחלה תתקדם, וכמה שהיא תתקדם הילד ידעך חס וחלילה, ואין מזור אלא, תדעו לכם שהסוף שלו יהיה חמנה ליצלן, שישתלק מן העולם, כי אין מזור לרפואה. וכשהם שמעו את זה מהרופאים בווינה, הם בחו בחיות נוראות, הם ידעו שזה הבן היחיד שלהם, שהם כל כך ציפו לו, כל כך ביקשו מהקדוש ברוך הוא שייתן להם, והקדוש ברוך הוא שמע את תפילתם. ועכשיו ככה אומרים להם, היא מספרת, הלכנו אני ובעלי ברחובות וינה, עם עיניים מושפלות, נפוחות מבכי ומצער וכאב על מה ששמענו. לפתע רואה אותנו יהודי אחד, שאנחנו כל כך הולכים, דואגים ובוכים, שאל אותנו מה קרה? מדוע אתם בוכים, אחים יקרים? וסיפרנו לו מה ששמענו עכשיו מהרופא הגדול על הבן שלנו, את הנבואות השחורות שלו. אמר לנו היהודי הזה, תשמעו בקולי, אין לכם מה להפסיד. אתם חוזרים בחזרה מווינה, תיכנסו בעיירת רדין, שם יש צדיק גדול וקדוש שקוראים לו רבי ישראל מאיר הכהן מרדין. תלכו אליו, תגידו לו, תשפכו לפניו את הלב. מה אתם יכולים להפסיד? רק יכול לעזור לכם. ידענו שבאמת זה יצא נכונה. נסענו בחזרה והגענו לרדין ודפקנו על דלתו של החפץ חיים. ובני ביתו של החפץ חיים לא נתנו לנו להיכנס. החפץ חיים כבר היה ישיש, זקן, ולא רצו להכניס אותנו. ואז התחלנו לבכות בכיות נוראות, שבני הבית פשוט ריחמו עלינו. סיפרנו להם את הסיפור הנורא, את הצרה הנוראה. בני הבית נכנסו והכניסו אותנו לחפץ חיים. כאשר החפץ חיים שמע אותי, כך מספר את האישה, לבחור שזה היה הרב קפלן, מספרת האישה, כאשר החפץ חיים שמע את הצרה ואת הבחיות שלי, אז הוא אמר לי, אידנה, ווס ויסטה ווס כנכתין, יהודיה, מה את רוצה שאני אעשה? פעם, בכזה מקרה, הייתי צם ימים ולילות, למען להביא תרופה ומזור עבור חולי ישראל. היום אני כבר זקן ושבע ימים, אין לי כבר את הכוח לצום. אבל אז התחלתי לבכות בכיות נוראות, והחפץ חיים, זכותו יגן עלינו, אמר לי, אידנה, יהודיה, אם תשמעי בקולי ותעשי את שני הדברים שאני אומר לך, בעזרת השם יהיה לו רפואה שלמה. אומרת האישה, הייתי בטוחה שחפץ חיים הולך לבקש ממני שני דברים קשים מנסו. אם הוא לא, הוא היה מוכן לשמוע אותי, ורק אחרי שני התנאים האלו שהוא אומר לי, כנראה הוא הולך להגיד לי פה שני דברים קשים. ואז אני אמרתי, רבי, מה שהחפץ חיים יגיד לי, אני מוכנה לשמוע. העיקר שבני יחיה. אמר לה החפץ חיים, דבר ראשון, כל שבוע, כשמגיע חצות היום, שבתוך, בבית שלכם, השולחן שבת כבר יהיה מוכן, מפה פרוסה, פרמוטים עומדים, כל הכלי הבית, כלי השולחן, הכל יעמוד, והכל יהיה נקי ורחוץ לכבוד שבת, הרצפות יהיו שטופות. זה דבר ראשון. דבר שני, תמיד אתם תקבלו את השבת, ולא השבת תקבל אתכם. כלומר, כשמגיע השבת, אתם כבר תהיו מוכנים, ולא חס וחלילה, ברגע האחרון עדיין, צריכים לרוץ, עדיין צריכים להתלבש, עדיין צריכים לעשות, צריכים להדליק את המיחם, צריכים... אתם כבר תקבלו את השבת, לפני שהשבת מגיעה, כבר תהיו מוכנים. אם תעשי את שתי הדברים הללו, אני מבטיח לך שבנך יחיה. אמרה האישה, רבי, זה הכל. זה הכל. היא הבטיחה לחופץ חיים והלכה הביתה. ומספר את האישה, הקדוש ברוך הוא עשה נס עם הבן שלנו. למרות כל התחזיות השחורות, לאט לאט הוא עברי. מצאנו איזה רופא שנתן איזה תרופה, ובדרך לא דרך הוא הצליח להברי ולחזור לאיתנו, והוא חי הרבה הרבה שנים אחר כך. לכן כשאתה רואה אותי חצות היום ובעלי עדיין לא חזר, אני לחוצה, אני מחכה כבר שהוא יחזור, כי זה שני התנאים שהבטחנו לחפץ חיים. החופץ חיים נתן לנו שני תנאים, כי הוא ידע מהו ערך קדושת השבת. מתנה טובה יש בבית נזי ושבת שמה, לך ועודיים לבני ישראל, שידעו לקבל את השבת מבעוד מועד, להכין את השבת, להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו באמת יודעים להעריך את המתנה המופלאה הזאת, ומכינים את עצמנו מבעוד מועד, ורק מחכים לרגע שייכנס האור הגדול. זהו המתנה המופלאה, זהו האות הגדול, בסייעת הנשמיה, שנזכה כולנו לקבל ולהכין את נפשנו, נשמותינו וגופנו לכבוד השבת קודש, ולקבל את האור הגדול ואת המתנה המופלאה, וכך נזכה שבזכות שמירת שבת, כמו שכתוב בחז"ל הקדושים בגמרא, אלמלא ישראל משמרים שתי שבתות, מיד נגאלים. אמן כן יהי רצון, שבת שלום ומבורך.